שיעורו השבועי של הרב מרדכי אלון, ראש ישיבת חורב, בפרשת השבוע, פרשת תזריע, כפי שהוקלט שלשום במכון שי באוניברסיטת בר אילן.
ערב טוב. גם הפעם אני מבקש לנצל את השנה המעוברת ואת לוח השנה שמאפשרת לנו קצת להיפגש עם הפטרות שלא תמיד אנחנו נפגשים איתן. עסקנו בזה בשתי הפטרות בשבועות האחרונים, וגם פרשת תזריע היא פרשה שהרבה פעמים משלמת מחיר על השכנות לפסח. וההפטרה שנקראת בה הרבה פעמים איכשהו מחוברת לשבת הגדול, לפסח, לפני, אחרי, או שהיא מחוברת עם תזריע ומצורע, ואז ההפטרה שנקראת היא ההפטרה של פרשת מצורע. בהפטרה של פרשת מצורע עסקנו בשנה שעברה, והיא מרצף אחד של סיפורי אלישע, סיפורי הניסים של אלישע, מאותו רצף שגם ההפטרה שלנו, של פרשת תזריע, הפחות נקראת בגין הסיבות הקודמות, מאותו הרצף שגם הפרשה שלנו נמצאת בו. שתי ההפטרות עוסקות בשני סיפורים על צרעת ורפואת הצרעת על ידי הנביא. ועל פניהן זה החיבור לפרשות. גם פרשת תזריע וגם פרשת מצורע עסוקים בצרעת, וטבעי שמצאו בנביא מילתא דדמיה ליה. אנחנו רגילים להזכיר את המושג הזה. ודבר הדומה לו, עניינו בצרעת וברפואתה. בשנה שעברה, כשעסקנו בהפטרה של ארבעה האנשים המצורעים, אלו המבשרים את הגאולה, והם האנשים הבזויים הנמצאים מחוץ למחנה, ניסינו ללמוד שאולי ההפטרה של פרשת מצורע יש בה הרבה יותר מסתם דמיון חיצוני לענייני הצרעת. והפעם אני מבקש לנסות לראות את אותו הדבר בהפטרה הספציפית של פרשת תזריע. דבר אחר מעניין בפרשת תזריע, בהפטרה שנקבעה, הוא שכל הנוסחאות שאנחנו מכירים, האשכנזים והספרדים והתימנים, בסדר ההפטרות ברמב״ם, כולם, וזה נס בפני עצמו, מוסכמים על אותה הפטרה. ולא רק מוסכמים על אותה הפטרה, אלא מוסכמים על המקום שבו היא מתחילה ועל המקום שבו היא מסיימת. ולכן אין ברוב החומשים שלנו כאן מתחילים האשכנזים, כאן מסיימים הספרדים, כאן מתחילים התימנים, בהפטרה הזו של תזריע. זו הפטרה שיש עליה הסכמה, אולי לכן היא כמעט לא נקראת, אבל יש הסכמה כללית, יש קונצנזוס על ההפטרה הזאת, והייחוד הזה יש עליו קושייה, שבה אני רוצה לפתוח את הדברים. מה שיש לפנינו בעמוד הראשון הוא פשוט פסוקי ההפטרה, פסוקי ההפטרה כולם. חילקתי את זה לשלושה חלקים, אבל זה פסוקים רצופים. ההפטרה פותחת בסוף פרק ד' במלכים ב', בסיפור שמנותק מהעיקר. הסיפור הוא קצר, נקרא אותו, ואיש בא מבעל שלישה ויבא לאיש האלוהים לחם ביקורים 20 לחם שעורים וחרמל בציקלונו, ויאמר תן לעם ויאכלו. ויאמר משרתו, מה אתן זה לפני 100 איש? ויאמר, תן לעם ויוכלו, כי כה אמר השם, אכול והותר. ויתן לפניהם, ויוכלו ויותירו כדבר השם. פרשה קצרה, אחד מהרבה מעשי ניסים שנעשים על ידי אלישע הנביא. הנס שמתואר פה פשוט. אנחנו נמצאים בתקופה של רעב, אני מזכיר. הנבואות של אלישע מרוכזות בימי רעב. אחד מסיפורי השיא הוא על אותה אישה נוראית שנמצאת על החומה בסיפור המזעזע, שהיא צועקת כשהיא רואה את המלך למטה, והיא קוראת אדוני המלך ומספרת לו איך היא אוכלת את בנה, כי היא רעיבה, והמלך בוכה וקורע את בגדיו, ואומר שהוא הולך להוריד את ראשו של אלישע. סיפור שמתאר אולי ברגע אחד את כל מה שקורה. רעב נורא, שעל הרקע שלו צומחת המתיחות האדירה בין הנבואה לממלכה. מי השם? למה אין גשם? בגלל אחאב או בגלל אליהו? מי אוכר ישראל? הזכרנו את זה לא מזמן כשעסקנו באליהו ובמשה. וגם הסיפור הזה הוא על רקע של רעב. יושבים לפני איש האלוהים באיזו סעודה גדולה, שאף אחד לא מצפה שם לסעודה, באים כנראה להיות שם. העם, האנשים הנמצאים, איש בא מבעל שלישה, מביא לחם ביקורים, שזה אגב דבר מוזר מאוד, אם לחם ביקורים פירושו כפשוטו ביקורים של התורה, ממתי מביאים את זה לנביא? את זה מביאים לכהן. מה לנביא וללחם ביקורים? וקשה לומר שלחם ביקורים, הכוונה היא לחם מבוקר, טוב, יפה, כי משתמשים בביטוי של המקרא עצמו. אבל מביאים מעט מאוד לחם ביקורים, והנביא אומר, יהיה נס. ניסים כאלה ראינו, גם אצל אליהו, גם אצל אלישה, אנחנו זוכרים את האישה, גם אצל אליהו וגם אצל אלישה, שאין לה מה לאכול, והנביא אומר לה, תתני לי ואת ובנך תחיי בנותר, כלים ריקים אל תמעיטי. ניסים כאלה חוזרים על עצמם, והם מרוכזים תמיד סביב האוכל. אז ננסה להבין את זה. אבל מה שאותי מטריד, הוא מה לזה ולפרשת השבוע. זה ודאי מנותק מסיפור ההפטרה. זאת פרשה בפני עצמה. וכמו שאני אמרתי בהתחלה, כולם מתחילים את ההפטרה מפה. זה הרי לכאורה באמת מנותק. זה פרשה קודמת, זה הפרק הקודם אפילו לפי חלוקת הפרקים המאוחרת. זה באמת מנותק. וחז"ל כאילו חיברו את זה, כפו את זה לתוך ההפטרה של פרשת הצרעת, שהמרכז שלה הוא הפסוקים שמיד נלמד אותם. אני משאיר את זה תלוי באוויר, נגיע לזה בעזרת השם בסוף הדברים, אבל לעניות דעתי כאן נמצאת נקודה מרכזית מאוד בהבנת ההפטרה, כמו שאנחנו מנסים ללמוד בהפטרות, ממילא בהבנת הפרשה כולה. עוד נגיע לזה, זו נקודה מאוד מהותית. אולי גם תשפוך אור על שאלה ידועה, שאנחנו לא נכנסים אליה עכשיו, למרות שעסקנו כמה פעמים באלישע, אז אפשר אולי לראות קצת מכלול. ריבוי מעשי הניסים אצל אלישע הוא מעניין מאוד סיפורי. אבל מה הוא בא להגיד? עוד מעשה ועוד מעשה ועוד מעשה. את כוחו של הנביא כבר קלטנו. אז יש סיפור על מי יריחו, וסיפור על הדובים, וסיפור על האישה, וסיפור על הילד שהוא מחיה, וסיפור על הגשם. יש מסר, יש חוט שדרה, או שזה סיפורי צדיקים, הרבה מעשי ניסים, שצריך להבין מה הם אומרים. אנחנו משאירים את זה בצד, שהשאלה שמעניינת אותנו כל הזמן, מה לזה ולהפטרה שלנו? ועכשיו אנחנו מגיעים לחלק המרכזי של ההפטרה. החלק המרכזי של ההפטרה הוא חלק ב'. מה שמופיע לפנינו בעמוד כחלק ג' הוא סיומו של הפרק, של פרק ה' במלאכים ב', אבל הוא לא נקרא בהפטרה. ההפטרה מסתיימת בסוף חלק ב'. אז חלק ב' מתחיל בסיפור נאמן. ונאמן שר צבא מלך ארם. היה איש גדול לפני אדוניו ונשוא פנים כי בו נתן השם תשועה לארם, והאיש היה גיבור חיל מצורע. שר צבא ארם, איש מרכזי מאוד, צריך לזכור את הקשר בין ארם לבין ישראל. אנחנו נמצאים בתקופה של קשרים ומלחמות, קשרים ומלחמות כל הזמן. לפני זמן מאוד לא רב, הייתה מכה אדירה שארם נתנה לישראל, שאין כמעט שום ספק שאליה מתכוון המספר המקראי בקודש בפסוק הזה. ארם במלחמה מול אחאב מלך ישראל, יורים חץ, שנקרא חץ תשועה, ומישהו פוגע באחאב המלך עצמו. זו הפגיעה המורלית הקשה ביותר, שיכולה מדינה להכות את המדינה השנייה. המלך על כלי מלחמתו, על מרכבתו, אחאב, נפגע מירייה ישירה, ומשבר עצום בממלכת ישראל, ברמה הנבואית, המוסרית של הנביא. אנחנו מיד מתחברים לאותה כללה שמקללים את אחאב ואת בית אחאב שלא יישאר כלום מביתו. וזה מופיע על רקע הפרקים האחרים של איזבל ושל כל הדין שנעשה בה. אני חוזר שנייה, בישראל מנוצל המצב הזה לקשר ולהפיכה, והממלכה יוצאת מבית אחאב ועוברת ליהוא, שהוא קושר קשר ויוצר ממלכה משושלת חדשה. האיש הזה, נאמן, הוא לא מוכר לנו כבן מלכים, כאיש מלכות, כבן מלך ארם. שימו לב לתארים שלו. הוא שר צבא מלך ארם, איש גדול לפני אדוניו ונשוא פנים. כנראה נשוא פנים לא רק לפני אדוניו. גדול לפני אדוניו ומסופנים. כנראה הוא גדול, הוא נחשב רציני מאוד. ואולי הפסוק מסביר מדוע הוא נחשב מאוד רציני, כי לא שמענו עליו אף מילה עד היום. כי בו נתן השם תשועה לארם. זה מוביל את חזה להגיד, רש"י מביא את הדברים מאחורה במקור שלוש, זה מוביל את חזה להגיד שהתשועה הזאת שניתנה לארם, היא התשועה שאותה הזכרנו לפני רגע, התשועה המרכזית. נאמן היה חייל מרכזי טוב, לא מלך, לא נסיך, לא איש גדול, לא בעל ייחוס מיוחד, והוא הצלף הגדול שפגע באחאב. עכשיו תיכנסו רגע לראש, מה זה עשה בתקשורת הבינלאומית? הוא החייל שהצליח בכיוון מדויק לצלוף ולהרוג את מלך ישראל. בו נתן השם תשועה לארם. אנחנו מכירים הרבה פעמים את הביטויים האלה בנביא. השם נתן לנבוכדנצר כוח לעשות תשועה לנבוכדנצר, כלומר לא עלינו חורבן לנו. כי יש איזה מין מהלך כזה. והאיש היה גיבור חיל מצורע. עוד מעט ננסה להבין מה לצרעת הזאת ולאופי של נאמן. האם יש איזה קשר מהותי? וארם יצאו גדודים. וישבו מארץ ישראל נערה קטנה ותהי לפני אשת נאמן. ארם יצאו גדודים, זה מזכיר שוב את המהלך. זה המתח, זה המצב, יצאו גדודים, פירושו כל מיני גיחות, כל מיני מערבים, כל מיני מלחמות התשה. יצאו גדודים זה מלחמות התשה למיניהם. גדודים יוצאים, שובים שבי, מורידים את המורל, מפילים. קטעים קטעים. לא מלחמה גדולה, אלא גדודים. וישבו מארץ ישראל נערה קטנה ותהי לפני אשת נאמן. יש איזו משמעות פוליטית לא קטנה. במלחמה, אצל הרמטכ"ל נמצאת שפחה מארץ ישראל נערה קטנה, שהיא מנהלת את המשק לאשת הרמטכ"ל, לאשת שר הצבא. ותאמר אל גבירתה, נאמן חולה, מצורע. ותאמר אל גבירתה, אכלי אדוני לפני הנביא אשר בשומרון. אז יאסוף אותו מצרעתו. ביטוי מעניין מאוד בעברית, אכלי אדוני אצל הנביא, אבל המשמעות היא בקיצור, אני רוצה להוביל את אדוני שיבוא לביקור אצל הנביא אשר בשומרון. ניכנס פה רק רגע לראש. נאמן, איש גדול, נשוא פנים, לפני המלך, לפני העם בארם, יש לו הופעה בינלאומית אדירה. רמטכ"ל, שצמח מרקע פשוט של בן כפר שנהיה לשר צבא, וכולם זוכרים לו את המעשה ההירואי של ניצחון ישראל, של הריגת אחאב. ופתאום באה נערה קטנה מארץ ישראל, זה מאוד לא נעים, שבויה, נערה קטנה, ואומרת לו, תשמע, עזוב את כל השירותים הפרטיים שנותנים לך, אדוני, יש קוסם. יש איזו תרופה כזאת, מישהו ככה מקובל כזה נמצא בשומרון, תלך אליו, זה יכול לעזור. צריך הרבה עבודה נפשית, פסיכולוגית, בשביל להסכים עם זה. וזה לא יש קוסם, יש נביא בשומרון. עכשיו, זה לא לקחת את האוטו ולנסוע לשומרון. זה לארגן את זה ממלכה מול ממלכה. שר הצבא של ארם בא לטיפול בשומרון. ויבוא, ויגד לאדוניו לאמור, ותראו עכשיו את הסגנון, מכאן ואילך בואו נראה את הסגנון של נאמן, כמה שחת בפסוקים הבאים מכאן והלאה. ויבוא ויגד לאדוניו לאמור, כזאת וכזאת דיברה הנערה אשר מארץ ישראל. מכירים את הסגנון היהודי, לא היהודי, האדם חולה הרבה זמן. ופתאום מישהו מציע לו איזו הצעה מוזרה כזאת, זה לא נעים לו, זה באמת לא נעים. אז הוא בא ואומר, תראה, לא נעים, אבל אתה יודע, אשתי לוחצת, והנערה ששבינו מארץ ישראל, ותוך כדי הוא מזכיר כמובן מי הוא, זה הרזומה שלו. הנערה שנשבטה מארץ ישראל, אתה זוכר את מלחמות ההתשה שאני מארגן לך כל יום, אדוני המלך. אז הנערה ששביתי מארץ ישראל, היא אומרת שיש משהו. ויאמר מלך ארם, לך בו, אתם אגב מבינים את המשפט הזה? זה ביטוי נפלא. לך בו, בו, לך, אני לא יודע מה עושים עם זה בדיוק, גם אני לא יודע. זה מסבך בקיצור את הכל. הרמטכ"ל של ארם צריך ללכת למקובל בשומרון, כי הנערה הקטנה ששבו בארץ ישראל אמרה לו שהוא יודע לעשות איזה הוקוס פוקוס. והוא בא אל המלך, והמלך צריך למצוא משהו בוועדת כסים וסמלים, איך עושים את זה? הרי אי אפשר ללכת באמצע הלילה בשקט. מה עושים פה? ויאמר מלך ארם לך בו, ואשלחה ספר אל מלך ישראל. פיתוי אני אשלח להגיד, ואשלחה להגיד לאדוני למצוא חן בעיניך, ואשלחה ספר. ויילך, ויקח בידו 10 כקרי כסף ו-6,000 זהב ו-10 חליפות בגדים. זאת תופעה ממלכתית ורצינית. אגב, היא אף פעם לא אמרה לו ללכת אל המלך, אתם שמים לב. היא אמרה לו ללכת לנביא אשר בשומרון. זה כל מה שהיא אמרה לו. ואולי יש הבדל גדול בין המלך לבין האמן. המלך הזה הוא מלך, הוא בן מלכים, זה מלך ארם. נאמן הוא רמטכ"ל, זה נכון, זה יפה מאוד, אבל הוא הגיע מהכפר. וסך הכל הנערה הקטנה מדברת איתו דברים שהוא די מבין. תשמע, הוא אומר כל מיני דברים יפים, הוא אומר ברכות כאלה, הוא... לא נעים לו לחזור לרמה הזאת, אבל... היא חושפת בו משהו עתיק, קיים, אישי כנראה. הוא צריך להלביש את זה בלבוש החדש. יש לו שריון קסקסים חדש. הוא נציג הממלכה. הוא צריך לבוא ולשחק את זה עכשיו ממלכתית. צריך לדעת איך עושים את זה. ויבא הספר אל מלך ישראל לאמור. ואתה, ותשימו לב, אין זכר בכלל, שום תזכורת לנביא. ואתה כבוא הספר הזה אליך, פעם שלישית שמזכירים את הספר. הנה, שלחתי אליך, מה זה הספר? הספר זה מכתב עם 3 שורות. כששולח אותו רופא לא מבין מה כתוב אפילו. מכתב עם 3 שורות, שיש פה, תעשה טובה. 6,000 זהב, 10 כיכרי כסף, 10 חליפות בגדים, בספר, תקפיא הכל. ויבא הספר אל מלך ישראל לאמור, ואתה כבוא הספר הזה אליך, הנה שלחתי אליך את נאמן עבדי, ואספתו מצרעתו. מי? אתה. אבל אתה הרי יודע שיש נביא בשומרון, הנערה הקטנה לא דיברה אף פעם על המלך. היא מכירה את השומרון, היא יודעת מה כוחו של המלך ומה כוחו של הנביא. אבל הוא אומר לו מפורש, תראה, כמו שנאמן הוא עבדי, גם הנביא הזה המוזר הוא עבדך כנראה. אתה המלך. מבחינתי, אתה בעל האחריות המיניסטריאלית על הבעיה. אני לא מדבר עם הנביא בשומרון. אתה יודע מה זה. אני פונה אליך, אדוני המלך, ותארגן את העץ. כדבר מלך אל מלך. ויהי כקרוא מלך ישראל את הספר, ויקרא בגדיו. ויאמר, האלוהים אני להמית ולהחיות? כי זה שולח אליי לאסוף איש מצרעתו? כי אחדאו נאורו כי מתעמאו לי. זה חזיוס בלי, זה סיבה למלחמה פה עכשיו, זה סכנה. זה צחוק, הוא הרי לא מתכוון. אגב, הפסוק הזה מעיד כאלף עדים על המתח שיש בתוך ישראל. אין לו אפילו הווה אמינה לקרוא לאלישע ולשאול אותו מה עושים. הרי גם הוא בטח למד כמה פרקים במלאכים ב' ויודע מי זה אלישע. גם הוא שמע מן הסתם על כמה מעשים שאלישע עשה. גם הוא יודע מי זה אליהו ומה היה אלישע לאליהו. את כל הדברים האלה הוא יודע יפה מאוד, הוא גדל על הרקע הזה. אבל המתח הוא ברור. זה מלך פונה אל מלך, ואז מדברים מלאכית. וכשמדברים בשפה הזאת של מלאכים, אני צריך להבין מה אתה מתכוון שאתה אומר משהו אחר. זה פוליטיקה פשוטה. אולי הוא בסך הכל, מתוך כל הספר הזה, והספר מתכוון סך הכל לזה שתרפא אותו מהצרעת. זה באמת מה שהוא רוצה. הוא קורא את בגדם, מתענהו לי, ומתחיל להכין מלחמה. איך ישמוע אלישע, איש האלוהים, כי קרא מלך ישראל את בגדם? וישלח אל המלך לאמור, למה קראת בגדיך? יבונה אליי, וידע, כי יש נביא בישראל. כאן לעניות דעתי מתחיל הכל. יבונה אליי, וידע מי? הוא או אתה? איך עוד את שניהם? הוא ידע, אולי הוא גם יסביר לך בהמשך. כדאי שגם אתה תדע, אמיתי והשומרון. יבונה אליי וידע כי יש נביא לפני שאתה מתחיל את המלחמה. ויבונה האמן בסוסיו וברכבו. כאן מתחיל כל הסיפור. נאמן, שר הצבא, בן הכפר לשעבר, מגיע עם כל הכבודה. ויעמוד פתח הבית לאלישע. פתח הבית זה מצב קבצני מאוד. זה לא כניסה אל המלך עם הספרים וששת אלפים כקרי כסף וזהב. וישלח אליו אלישע מלאך לאמור. הוא חיכה בתור למטה. ואלישע שלח שליח. ואמר לו, תראה, איתי מדברים עם קביטל. תשלח משהו, אני אדבר איתך. אתה ממה... אני לא יורד, אין פגישה כך סתם. וישלח אליו אלישע מלאך לאמור, הלוך, ורחצת 7 פעמים בירדן, וישוב בשרך לך, וטהר. אלישע לא יורד, אומר לו, אני אנסה בהמשך להבין, באמת מוזר, בכל זאת, שר צבא מלך הרם, מה אכפת לך להעלות אותו ולהגיד לו את זה? ננסה להבין את זה עוד מעט. ויקצוף נאמן, ויילך, ויומר, הנה אמרתי אליי יצא יצא, ועמד וקרא בשם השם אלוהיו, והניף ידו אל המקום, ואסף המצורע. אני חיכיתי למשהו. והוא אומר לי, תלך למקווה בירדן, תרד, תצא, נדבר הלאה. הלא טוב, ותשימו לב, הפסוק הראשון הוא מפורש לחלוטין. זו פגיעה אדירה בכבוד העצמי. אבל בכל זאת, כל מה שמעניין אותך, אדוני הרמטכ"ל, זה הפגיעה בכבוד העצמי. תראו איך זה מתורגם מיד לגאווה לאומית. הנה אמרתי אליי יצא יצא. זה הפנייה הראשונה, זה הכבוד. זה עמד וקרא בשם השם אלוהיו והניף ידו אל המקום ואסף המצורע. אגב, לא ואסף הצרעת, ואסף המצורע. פסיכולוגיה מאוד עמוקה. המצורע זה לא אני, זה הילד הרע שבי. זה מישהו אחר. הוא יאסוף את המצורע. הוא לא יאסוף אותו מצרעתו, כמו ששלח המלך בספר, אלא הוא יאסוף את המצורע. שני נאמנים. הוא לא אחראי על זה שהוא מצורע, זה איזה עין רעה, רוח רעה, משהו מבחוץ. ואז הוא מגיע לחלק הלאומי שלו. הלא טוב אמנה ופרפר נהרות דמשק. מכל מימי ישראל. חוצפה. מה, זה עניין של הכבוד שלי? החוצפה היא שהרמטכ"ל הארמי הולך לטבול בירדן. יש לנו את אמנה, את פרפר. הוא מציע לי את מימי ארץ ישראל פה. הלא ארחץ בהם וטהרתי, ויפן וילך בחימה. האמירות של נאמן כאן הן מאוד מהותיות. מה הוא חיכה? מה זה משנה לו בעצם? מה זה משנה לו אם הנביא אמר לו לך וטהר, חוץ מהפגיעה בכבוד? או שהנביא היה מניף את ידו וקורא בשם השם אלוהיו. באמת מה זה משנה לו? בסופו של דבר הוא הרי צריך להודות, אם הנביא מצליח, אז הנביא הצליח, אז הוא יצטרך להודות שהשם אלוהיו של הנביא הצליח. מה זה משנה מה הוא עשה? נדמה לי שעניות דעתי כאן מתחיל הכל. אלישע אומר לנאמן, אין לי מה לדבר איתך. אני אדבר איתך אחרי. אתה יודע מה אתה רוצה, ואני אסביר לך מה אני רוצה. אתה רוצה שאני אניף את ידי אל האלוהים, והכוחות העליונים ירדו אליך, ויוציאו ממך את הרוח הרעה שבטעות האלילים שמו בך. כי הרי לא יכול להיות שהטעות היא שלך. ואסף המצורע. אני רוצה להסביר לך משהו. הסוסים והרכב שאיתם באת בחוץ, באמת באמת לא מכסים שום סיפור. אותי הם לא מרשימים. אולי זה עובד אצל המלך בשומרון. אני רוצה להגיד לך משהו. אתה רוצה לדבר? קודם כל תתנקה. לך יש לכלוך. כבוד שר הצבא, כן? לך יש לכלוך. מישהו אמר לך איזה פעם הדבר? ואל תעטוף את הסיפור עכשיו באמנה ופרפר ונערות דמשק. מי סיפורי? אני לא אניף את ידי. אתה ממתין לאיזה הוקוס פוקוס. לכוח אלוהי, מגי, שירד מהשמיים. ירד או לא ירד, יהיה אחר כך. אני רוצה ללמד אותך כלל. הצרעת שלך זה לא רוח רעה, זה לא עין רעה. משהו אצלך פגום. לך לתקן אותו. תבדוק. כאן אין קוסמים. יש נביא בישראל, פירושו לא יש בעל כוחות מגיים בישראל. זה יש גם אצלכם באמנה ופרפר הרבה חרטונים. יש נביא בישראל, פירושו יש מישהו שמזכיר למלך ששום סוסים ורכב לא עוזרים. קודם כל תתהר אתה וישוב בשרך ואחר כך נדבר. את המילים האלה לא אמרו לנאמן אף פעם. ונאמן שהגיע לכל מה שהוא הגיע כי הכל הלך לו בחיים. הוא הצליח לפגוע באחאב והצליח להתקדם. ויש לו את הרייטינג הטוב ביותר, והוא גדול ומסופנים, ויש לו הכי הרבה קהל, וטוב לו. ופתאום הנביא בשומרון בכלל לא יורד אליו למטה. הוא שולח לו מכתב עם חתיכת אמת, ואומר לו, תתנקה ובוא לדבר. תתבול שבע פעמים, כמו בתבריע ומצורע. כל הפרשות עסוקות בדבר אחד. הצרעת לא באה כי זו מחלה חיצונית שצריך אנטיביוטיקה להוציא אותה. צריך כהן שיבוא ויגיד על מה היא באה. זה המסר של כל פרשת הנגעים בתורה. הנגע שנראה אצלך קשור לעולם הערכי שאתה נמצא בו. הנגע הפרטי, הנגע הלאומי, לא פותרים דברים בגדודים וסוסים ורכב. והעבדים מנסים לשכנע את נאמן. הפסוק הבא, חשוב מאוד. פסוק י' ג'. ויגשו עבדיו וידברו אליו ויאמרו, אבי, דבר גדול הנביא דיבר אליך. הלא תעשה? ואף כי אמר אליך רחץ וטהר. הדבר הגדול זה לא מה שהוא אמר. הדבר הגדול מסבירים כאן כל הפרשנים, אילו היה אומר לך לעשות דבר גדול, היה אומר לך 80 יום לקחת תרופה דרך הראש, לא היית עושה? כל בוקר שעה. הרי אתה משתגע מהצרה הזאת. מה הפגיעה הגדולה בזה שהוא אמר לך רחץ וטהר? וצריך להבין את העומק של הפסוק. שימו לב לשיחות שיש בין נאמן לשתי זירות. השפחה הקטנה והעבדים והמלאכים. השפחה הקטנה והעבדים מבינים טוב טוב את השפה של נאמן, הם מכירים את הרקע שלה. בנאמן יש את התמימות של הכפרים. צריך פשוט להוריד את הבגדים קצת. להוריד את המדים הגדולים של שר הצבא. אפשר לחשוף את זה. יש איזו אמת. אלישע רוצה לגלות דרך נאמן למלך ישראל איך אמור להיראות איש אמיתי. לא הפוך. בוא תלמדו אתם היהודים קצת מנאמן. נאמן שומע את העבדים, והעבדים אומרים לו, אתה יודע, אדוננו נאמן, אבי, הם פונים אליו בתואר אישי, אבי, כמו אלישע לאליהו, אבי, אבי. הם אומרים לו, אבי, אתה יודע מה הבעיה שלך? דבר גדול היית מוכן לעשות, דבר קטן לא. דבר גדול זה משהו בומבסטי, זה משהו ככה הירואי כזה, איזה מין תרופה אדירה שמצאו באיזשהו מקום רצוי כמה שיותר בסוף העולם. עם שם ארוך. דבר קטן זה שובה. תבדוק. הוא רק אמר לך, תיכנס למים. מה אכפת לך? וירד, ויתבול בירדן 7 פעמים. בעברית שלנו נדמה לי שפסוק י' הוא בגדי המלך החדשים של המקרא. המלך ערום. פתאום שר הצבא יורד וטובל, כמו שהוא. מספיק עם רעש, מספיק סוסים, שים הכל בצד. רד תתבול, תפסיק, ראי רושם. רד תתבול, נראה מה קורה. וירד ויתבול בירדן 7 פעמים כדבר איש האלוהים. וישוב בשרו כבשר נער קטון ויתהר. וישוב אל איש האלוהים הוא וכל מחנהו. ושימו לב, מקודם הוא לא בא עם כל מחנהו, הוא בא אחרת. תשבו את זה רק רגע לפסוק ט'. בפעם הראשונה שהוא בא, אתם זוכרים איך הוא בא? ויבוא נאמן בסוסיו וברכבו. ואיפה היה מחנהו? זה האנשים, זה החיר ליד. הוא בא עם הטנקים. ליד רצים כל מיני שרתים. אחרי שהוא טהר, יכול להיות שהיה גם סוס ברכב. הם באו ליד האנשים. השתנה משהו קצת בתפיסה. אגב, יותר מעניין, בפסוק ט' אתם רואים איך כתוב סוסיו. יש שם קריא וכתיב. ויבוא נאמן בסוסיו חסרה אות. חסרה שם יוד. רואים בפסוק ט'. ויבוא נאמן בסוסו, כתוב. קוראים בסוסיו. אלישע ראה שם סוס. הוא באמת לא התלהב מכל הרעש והסוסים האלה. הוא בא עם סוסים, עם זה, ורצה להראות. סוס, רכב. בסדר. אלישע מבין את החשיבות של מלכות. הוא מבין את הדברים האלה. הוא הרי עומד בקשר עם המלכות. אבל אני רוצה הרי ללמד כי יש נביא בישראל. אני הרי רוצה ללמד שהבעיות שלנו זה גם שלך ושל העולם כולו נובעות מזה ששכחתם מה מרכז ומה תפל. אז נכון שהיה הרבה יותר מרשים להיכנס לארמון של המלך אשר בשומרון מלבוא אל החושה של הנביא בשומרון שם ולחכות פתח הבית בתור. נכון, באמת היה הרבה יותר מרשים. אבל אתה צריך להבין מה עושה מה. ישב אליש האלוהים הוא בכל מחנהו ויבוא ויעמוד לפניו ויאמר הננה ידעתי כי אין אלוהים בכל הארץ כי אם בישראל. ואתה קח נא ברכה מאת עבדך. תראו איזו מהדורה שנייה יש עכשיו של עשיו ויעקב. מי ייקח? כל אחד רוצה לתת דורון ממך לשני. זוכרים את הסיפור? קח נא ברכה מאת עבדך. ויאמר, חי השם אשר עמדתי לפניו, הנה כך, אני לא לוקח כלום. זה לא כסף. זה שום דבר. רציתי לגלות לך רק את מה שאתה אמרת. אני את שלי הרווחתי. יש אלוהים בישראל. הבנת את זה? אם המסר הזה תחזור למלך ארם, ואם אתה נחמד, אולי תעבור גם להגיד את זה אצל מלך ישראל, ובכלל יכול לעזור לנו. וזה כל עניין פנימי אם אתה יכול להרוויח. חי השם אשר עמדתי לפניו, אם אקח. ויסר בו לקחת וימאן. זה כמו עשיו ויעקב חוץ מדבר אחד. נאמן היה אדם פשוט. עשיו גדל בבית אחר. הוא גדל בבית טוב. הוא גדל אצל יצחק. ועשיו ידע את הדיפלומטיה עד הסוף. הוא כל הזמן אמר לא, כן, לא, לא, מה פתאום? עשינו מאותו דבר. בסוף עשיו מקבל ויעקב לא מקבל. וזה הכוח. יעקב מצליח לצאת מהפגישה עם עשיו, כשהוא הדביק בו את היעקביות שלו, אבל הוא לא קיבל אפילו טיפת עשיוות. לכן הפסוק הבא שם זה ויבוא יעקב שלם, עיר שכם. הוא מסודר, הוא בעצם חסר, הוא נתן, הוא חסר, הוא חסר את מה שהוא נתן, זה השלם. הוא רצה את הפגישה כדי להעביר קצת יעקב לעשיו. כל העסק היה נופל למטה אם היה מקבל קצת עשיו מיעקב. אותו סיפור כאן, מעשיו. אותו סיפור כאן, רק כאן זה שונה. לנאמן אין כוח והוא מפחד שאולי הסיפור לא ייגמר כך, והוא כן רוצה משהו בכל זאת מאלישע. ולכן הוא לא ממשיך את הכן, לא, לא, כן, אלא אומר את זה ישר. יאמר נאמן, ולא, אם אתה לא רוצה לקבל, אז אולי תעביר לי מה. ולא, יותנה לעבדך, מסע תמד פרדים אדמה. אתם שומעים מה הוא מבקש? לא כסף, לא זהב, לא סוסים, זה יש לו הרבה. אפשר לקבל בקבוק אדמה מהארץ הזאת? קצת חול? אני רוצה להביא את זה לארץ של אמנה ופרפר, נהרות דמשק. אפשר קצת לקבל מהמים המיוחדים פה של הארץ המשונה הזאת? קלטתי. צמד פרדים אדמה. אתם רואים בדמיונכם את שר צבא מלך ארם חוזר עם צמד פרדים אדמה? ושואלים אותו ממי זה, והוא אומר מתנה מהנביא בשומרון. מה אתה הבאת? 6,000 כקרי זהב, 10 חליפות בגדים, וקיבלתי 2 פרדים אדמה. אבל עם זה הוא יוצא. הוא מבין. את זה הוא רוצה. ויאמר נאמן ולא יותנה לעבדך מסע צמד פרדים אדמה, וכאן הסיומת. כי לא יעשה עוד עבדך עולה וסבח לאלוהים אחרים, כי אם להשם. הוא מקבל על עצמו גירות. גר תושב קוראים לו חזק. אני רוצה מכאן ואילך באמת להביא קורבנות לאלוהים הזה שראיתי עכשיו. אבל יש לו בקשה. קשה לו. אני בכל זאת שר צבא מלך הרם, אתה הרי יודע. לדבר הזה יסלח השם לעבדך. אתם שמים לב שהוא בכלל לא פונה אליו? הוא פונה אל הקדוש ברוך הוא כל הזמן. הוא מבין שהוא בסך הכל צינוק. הוא מבין שגדולתו היא שאין לו לא סוסים ולא רכב, שהוא רק צינור, הוא נביא בשומרון. עליו דיברה השפחה הקטנה. לדבר הזה יסלח השם לעבדך. בבוא אדוני בית רימון להשתחוות שמה, והוא נשען על ידי והשתחוויתי בית רימון, כי השתחווייתי בית רימון, יסלח נא השם לעבדך בדבר הזה. פסוק מסורבל. בעברית פשוטה הוא אומר לו, תראה, אני הולך להקריב רק להשם, אבל בכל זאת לפעמים אני מוכרח גם לעשות כאילו בבית רימון שם בעבודה זרה שלי. זה לא יחשב. יעברו על זה לסדר היום. יסלח השם לעבדך. אני לא מתכוון ברצינות, אני כאילו. אני מקריב להשם אלוהים לבדו, אבל תראה, אני מוכרח ביום ראשון להיכנס לבית רימון. אני לא יכול. יש לי תפקיד רשמי. היומר לו, לך לשלום. תראו תשובה של נביא. כן או לא? לך לשלום. יש כאן שני הסברים. חז"ל הבינו שאלישע נכנס כאן לסוגיה הלכתית קשה, זה גמרא במסכת סנהדרין, ואמר לו, אני לא מחויב בקידוש השם עד כדי כך. אם אתה רוצה גם קצת לעבוד עבודה זרה, גר תושב, יכול לעשות את זה, לך לשלום, אתה יכול לעשות את זה. אולי אפשר להבין פה אחרת. ויאמר לו, לך לשלום, תחליט לבד. אולי אפילו יותר עמוק. לך תקרא את הרב. אני הרבי. אני לא הרב, אני לא עונה תשובות בשאלות כאלה, אני לא יודע. אני אמרתי לך את הרעיון. אתה רוצה תכלס איך מתרגמים אותו? לך לשלום. וילך מאיתו כברת ארץ. כאן מסתיימת ההפטרה השבת. ואז מגיע החלק השלישי. והחלק השלישי הוא הפסוקים האחרונים, והם בעצם איזה מין אנטיתזה של הכל. גיחזי. אותו המשרת שבפסוקים הראשונים, בלחם ביקורים שבא מבעל שלישה, שאל את הנביא, איך 100 איש יאכלו מהכמה פירורים האלה? אותו המשרת עושה עכשיו פעולה חדשה. ויאמר גיחזי נער אלישע איש האלוהים, הנה חסך אדוני את נעמן הארמי הזה, מקחת מידו את אשר הביא. חי השם, כי אמרצתי אחריו ולקחתי מאיתו מאומה. גיחזי הוא השמש. הוא המשרת. וצריך להבין, הוא איש גדול מאוד. משרת אלישע, זה בדיוק כמו אלישע שהיה משרת אליהו. הביטוי משרת איש האלוהים מוכר לנו כבר מיהושע בן נון שהיה משרת את משה. גיחזי, תזכרו את התקופה. הוא לא סתם חומד ממון. יש רעב. שר צבא מלך ארם הגיע למדינה רעבה, מלא שפעה והדר, וסוסים ורכב נוזלים מכל הצדדים. וגיחזי שואל בעצם שאלה אחת פשוטה. למה אי אפשר לנצל את המומנטום ולהפוך את ההצלחה גם קצת לרווח? זה לא יפה לומר כך, אבל אני לא מבין. אני באמת לא מבין, אומר גיחזי. אני לא אומר לך תעשוק אותו, אני לא אומר לך תסחט אותו. אני לא מבין, בכל טיפול אחר הוא היה משלם. אסור, למה לא? בעצם למה לא? אלישע אפילו לא עונה לו. אבל תראו את הפסוקים. הירדוף גיחזי אחרי נעמן, הפסוקים האלה לא מובאים בהפטרה ויש לזה סיבה. וכמו שאמרתי, לפי כל המנהגים הם לא מובאים. ההפטרה מסתיימת מקודם. לך לשלום, וילך כברת אז. וירדוף גיחזי, פסוק כ"א אחרי נעמן, וירא נעמן רץ אחריו, ויפול מעל המרכבה לקראתו. ויאמר השלום. אתם אגב מבינים את המצב עכשיו המדיני? הרמטכ"ל הוא לא נוסע בטרמפים. הוא נוסע עם הסוסים ועם הרכב ועם המרכבה, גיחזי רץ, והוא עובר את כל שומרי הראש והשבק והאחראים וכולם. והוא מתחבק עם הרמטכ"ל של מלך ארם. זה לא איזה איש צדדי בבית אלישע. גיחזי נראה על ידי נעמן, נעמן ידע בדיוק מי זה גיחזי. ויאמר שלום, ויאמר השלום. ויאמר שלום, אדוני שלחני לאמור. שקרן. זה לא היה. אבל עוד מעט מבין שזה לא שקר סתם. לא מבקש הרבה. ובאמת, אתם זוכרים אגב עם מה שלח המלך את נעמן? תשימו לב להבדלים. הוא שלף אותו להביא 10 כקרי כסף ו-6,000 זהב כתפתח לדבר לפני הטיפול. מה מבקש יחזי? כיכר כסף ושתי חליפות בגדים. וכדאי לזכור, ההפטרה הזו מתחילה בזה שאלישע עשה טיש והצליחו 100 איש לאכול 100 פירורים. ויחזי רוצה קצת למסד את האווירה ולא לסמוך כל יום על הפירורים שיביאו לו מבעל שליש. הוא ביקש כיכר כסף. זה אולי ארוחת צהריים אחת לישיבה. מה הוא עושה עם זה? ויאמר נעמן, הועל כך כיכריים. אז פתאום מדברים אנשים שמבינים. גם יצחק עובד. ונעמן יצטרך להגיד מה פתאום, אבל בסוף לקחת. כי זה כבר לא אלישע. ויפרוץ בו, ויעצור כיכריים כסף בשני חריצים ושתי חליפות בגדים, ויתן אל שני נעריו ויישבו לפניו. גם פתאום מצאתי כך. שני הנערים, נו, ומה נעמן עשה בינתיים? כי חזית, צריך ללכת. נאמן יושב שם בכביש ומחכה. ויבוא אל האופל ויקח מידם ויפקוד בבית וישלח את האנשים וילכו והוא בא ויעמוד אל אדונה ויאמר אליו אלישע, מאין גיחזי? ותראו טוב את הפסוק, שוב יש פה קריא וכתיב. מאין גיחזי? אתה סרבן, אתה ממאן, אתה בכלל לא משלנו. מאין גיחזי? ויאמר, לא הלך עבדך ענה וענה. אתם מבינים תשובה? זה כמו לך בו. לא הלך, אז מאיפה באת? אני שאלתי אותך מאיפה באת. אייקה, זאת השאלה. אייקה, אל תספר לי סיפורים, אייקה. מאין גיחזי? ויאמר אליו, לא ליבי הלך כאשר הפך איש מעל מרכבתו לפרטיך. העת לקחת את הכסף ולקחת בגדים וזיתים וכרמים וצאן ובקר ועבדים ושפחות. ושרת נעמן תדבק בך ובזרעך לעולם. ויצא מלפניו מצורה קשה לך. יום של הסיפור לא נקרא בהפטרה. אבל הוא מדהים. הכל מתהפך. נעמן הוא הצדיק. ויחזי המשרת בסוף הוא נעמן. הרשע של חלק א'. לפני התשובה. ובמה מאשימים אותו? העת לקחת כסף וזיתים, כרמים, עבדים שלך, הוא לקח שני כקרי כסף לשתי ארוחות צהריים. לחודש. אתה מתאר אותו כאילו הוא גנב מדינה. העת לקחת כסף ובגדים וזיתים וכרמים ועבדים ומוספות. מה הוא עשה? ומה הוויכוח? ולמה צרה? תריש אותו. תפטר אותו. תגיד לו אתה מפסיק לעבוד. צרת נעמן בך ובזרעך לעולם. מה קרה? נדמה לי שכל הפרשה שלנו מתבררת מתוך הפרק הזה. המרכז הוא כמובן נעמן שר הצבא. חלק ג' וחלק א' הם מבטיחים. אבל בסופו של המהלך נדמה לי שנראה שבחלק א' תמון הכל. נעמן מגיע, וזה אולי הקוד שאמרנו מקודם. אלישע מלמד את נעמן שנגעים באים מפני שעשה לא בסדר. אתה חי בעולם חיצוני, ולכן מבקש תרופה חיצונית. אני אומר לך, יש צורה אחרת לחיות. כשאלישע לא יורד אל נעמן, הוא מלמד אותו לימוד עצום. אני לא מדבר עם שואו. אני לא מדבר עם הופעות. אני אדבר איתך אחרי שתלך למקווה. לי אין סוסים ואין רכב. אני יהודי פשוט מהשומרון.
אתה רוצה לדבר, לא מדבר ישר. נאמן נפגע מזה, מפני שהוא מבין בדיוק מה שאליסע אמר. העבדים מזכירים לנאמן מאיפה הוא בא. ואומרים לו, אבי, אתה פשוט מפחד מהם. מימי הירדן, שעומדים מול אמנה ופרפר, לא באו כדי להסביר לנאמן מלך ארם שיתחיל להעריך את קדושת ארץ ישראל. הוא לא מצווה על זה. כל הפרק כולו הוא בעצם איזה מין סרגיל אדיר, מחוכם בצורה בלתי רגילה, שאנחנו נלמד מהגוי. תקרא אתה, מלך ישראל, את הסיפור על נאמן. הביטוי הזה, טוב אמנה ופרפר נהרות דמשק מכל מימי ארץ ישראל, מזכיר כל כך את הביטוי של ישעיהו הנביא בפרק ח' בישעיה, שישעיה הנביא מתאר את הבעיה של העם שיושב בירושלים, הוא אומר כך, יען כי מאס העם הזה את מי השילוח ההולכים לאף, ומסוס את רצים ובן רמליהו. גם הזה אין זמן לדברים הקטנים האלה, מי השילוח, הגיחון, המים השיטים, הטבעיים האלה. מוות שנפגשים עם המתח האדיר הבינלאומי של אמנה ופרפר, של רצין מלך ארם ופקח בן רמליהו, גם כן מלך ארם ומלך ישראל. אלישע בעצם מבקש ללמד מסר אחד. יש נביא, ויש נביא בישראל. וכיוון שיש נביא בישראל, אם את זה יתפסו, המהלך כולו ישתנה. זה נכון שיש רעב. אבל הפתרון לרעב לא יבוא על ידי זה שנייבא עכשיו הרבה לחם. הרעב גם הוא פונקציה של מצב ערכי שמתרחש חברתית בעם. כל הפתרונות שאתם עוסקים בהם, כל התקציבים שאתה משקיע, אדוני מלך ישראל, הם מעל פני השטח. אתה בכלל לא מטפל בשורש, אתה לא נוגע בכלל בנקודה. אתה מלטף את הדברים מלמעלה. אתה רוצה את אמנה ופרפר. לכן אתה לא מבין בכלל את מימי הירדן ואת מי השילוח. אתה מספר סיפורים על נוף, אבל אתה מרגיש הרבה יותר קשר לאמנה ופרפר. ויחזי מייצג בעצם בדיוק את מה שממנו מפחד אלישע אצל המלך, אבל בצורה הכי מקולקלת שיש, אצל הרב בעצמו, אצל אלישע. יחזי מייצג את מה שקורה למי שקראנו לזה בזמן האחרון, הכלים מוציאים אותו מדעתו והוא מתחיל להשתעבד לכלים. אין שום הבדל בין יחזי לבין מלך ישראל. מה רציתי להעביר לנאמן? רציתי להעביר לו שיפגוש סוף סוף אדם שאין לו שום אינטרס, הוא כלי. גדולתו היא לא שהוא גדול לפני אדוניו ונשאו פנים וכותבים עליו כל היום. גדולתו היא שהוא קטן ולא נשאו פנים, והוא קשור אל הקדוש ברוך הוא. והוא טהור. ואין לו שום אינטרס. וכשהוא בא לדבר, הוא לא בא עם רעש וסוסים ורכב וממתין שירדו אליו. כי אמרתי, אליי יצא יצא. לא מתפעל מגאווה לאומית ארמית, שתחילתה זה גאווה פרטית. אתה יודע למה אתה מצורע, נאמן? כי אתה שחצן. אתה גס רוח. לכן אתה מצורף. שרת באה על שבעה דברים, אומרים חזן. על השון הרע, ועל גסות הרוח, ועל שפיכות דמים. על גסות הרוח ממעין, מן האמן. מה אתה משמיץ? שהצלחת להרוג את אחיו? למה הצלחת להרוג את אחיו? לא יודעת למה הצלחת להרוג את אחיו. כי השם נתן תשועה להרג. מתי אתה תבין שגם אתה כלי? אתה לא מבין שבעצם האבסורד, אם אנחנו נהיה נביאים שנינו, יוביל אותנו לדבר, כי שנינו עושים את אותו תפקיד. אתה הרגת את אחיו כי אני אמרתי שצריך להרוג את אחיו, ואני אמרתי שצריך להרוג את אחיו כי השם אמר לי שאתה צריך להרוג את אחיו. כלומר שנינו כלים. אבל אם משחקים בסוסים ורכב, אז אתה הולך למלחמה מולי, אני הולך למלחמה מולך. אתה לא מבין שאני רוצה להעביר אותך לקוד אחר? יש נביא בישראל. בוא תקלוט. גיחזי לא מסוגל לעכל את זה עד הסוף. גיחזי רק שהוא רוצה בכל זאת לגעת קצת במשהו. זה חייב להיות מתורגם לרווח ממשי. תגיד אלישע, מה הרווחת מדינית מהסיפור? עוד יהיה עוד סיפור מאיפה צדיקים שיקראו לפני שהולכים לשם? לקופת המדינה ייכנס משהו מהעניין? בגרעון טיפלת? יש עזרה אסטרטגית? אלישע אומר לגיחזי, אתה לא מבין בכלל על מה אנחנו מדברים. זאת הבעיה. הבעיה היא הגרעון, או הבעיה היא המצב הערכי שיוצר את הגרעון. אתה לא מבין בכלל שאתה לא, אתה לא מדבר איתי על אותו שדר. אנחנו מדברים בכלל בשתי שפות. הבעיה היא שאין לי שני בני אפרים שבאו או לא באו, מה ללבוש? צריך לעזור להם ללבוש. אבל הבעיה היא אחרת לגמרי. אני צריך פתרונות מן האמן? אני לא ארוויח לטווח ארוך פי מיליון מזה שנאמן יחזור הביתה אל מלך הרם ויגיד, יש נביא בישראל, הוא לא לקח גרוש, הנה כל 10,000 תקרי הכסף וכל הסיפורים שהבאת, כך חזרה. אתה לא מבין מה יהיה הרווח לטווח הארוך? לא לארם, לנו. בבומרנג זה יחזור מהתקשורת העולמית על הנביא בשומרון. אתה חייב לממש. הכלים אתה צריך לראות. מה יוצא מזה? גם אתה גס רוח. אתה מתייחס לרוח בגסות של גוף. אצלך זה חמדת ממון. זה בדיוק סיבה לצרעת. צרעת אוסמת את האדם. זו צרעת. צרעת באה על השון הרע. לשון הרע, המוציא שם רע לחברו, על זה באה צרעת. לשון הרע זה דבר פשוט. אמרנו פעם, יש שני סוגים לבן אדם להיות גדול ומסופנים. אדם רוצה להיות גדול יותר מחברו, זה טבעי. יש שתי אפשרויות. האחת זה לקחת מעבר, לכרות בור, להכניס לשם את השני, ואוטומטית אני יותר גבוה. השנייה היא לקחת מעבר, לאסוף אדמה, לעלות על ההר ולהיות יותר גבוה. המוציא שם רע לחברו הוא פשוט זה שמנצל משהו חיצוני כדי להפוך להיות יותר גבוה. פגעת באחר. למה אתה חושב שאני אריך אותם לי? פוס! יש דבר אחד גדול בזה שהצלחת לפגוע באחר. אותך שלח הקודם בו. התחיל להיזהר. אותך הוא שלח, יכול להיות שעכשיו אתה תשלם את המחיר. תתחיל להבין מה הולך פה. יש נביא בישראל. גיחזי עושה את מה שנאמן עשה. נאמן יוצא טהור כי הוא קלט שזה תלוי בו והסוסים והרכב לא יעזרו לו. לכן הוא כבר לא בא איתם אחר כך, הוא בא עם כל מחנהו. אז הצרעת נגמרה. לא את המצורה אספתי, נאמן. זה לא הילד הרע שבי, כמו שאומר השיר. זה אתה בעצמך. בך יש את אותו יצר שחצני שאתה לא מצליח להוציא אותו. תוריד את הבגדים האלה. תטבול. שכולם יתקעו, המלך הרוב. תגיד, אני חטאתי. איך אמרנו בפרשות האחרונות? אשר נשיא יחטא והביא את השמו. אומר רשי, אשר נשיא יחטא אשרי הדור. שכשהנשיא שלו חוטא, הוא אומר חטאתי ומביא קורבן. אשרי הדור שהכלים של הנשיא לא הוציאו את הנשיא משוויון דעתו, משיקול דעתו, מרוחות. אפשר להיות גיבור חיים ולהיות מקור. אבל הכל הכל נמצא, אני מתנצל על הזמן שאני גונב, וגם זה החשבון השבוע הבא כבר, ממש דקות בודדות. הכל נמצא לעניות דעתי, הפסוקים הראשונים של לחם הביכורים. רבי ורבותיי, לחם הביכורים הזה הוא, לעניות דעתי, הפסיש הראשון שיש בהיסטוריה. יושב הרב אלישע ומחלק לחם וכולם אוכלים. איש בא מבעל שלישה ויבא לחם ביקורים לאיש האלוהים. שאלנו בהתחלה, מה פתאום נביא אוכל לחם ביקורים? אסור לו. הוא לא כהן, אלישה. מה הוא מחפש עם לחם ביקורים? קודם כל, התשובה היא בפשט, הוא לא אכל בכלל. הוא אמר, תן לעם ויוכל, הוא נגע. הוא לא אכל. אנחנו תמיד לא מבינים את זה, מה זה, מה נגיע, מה... אוקוס, אוקוס, מה הוא עשה? מיד. מקור 6. שואלים חז"ל וכי אלישע אוכל ביקורים היה? אני מוסיף, הרי אסור לו. אלא לומר לך כל המביא דורון לתלמיד חכם כאילו מקריב ביקורים. רגע, 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 הרי היה אסור להביא דורון לתלמיד חכם בכל ההפטרה. מי שלקח דורון, אוהו, חטא. אז כן טוב או לא טוב? כל המביא דורון לתלמיד חכם הפשט הוא מה שכתוב אחלה במקור הבא. דאמר רבי אבי הלוי, כל הנהנה מסעודה שתלמיד חכם שרוי בתוכה, כאילו נהנה מזיו שכינה. שנאמר, ויבוא אהרון וכל זקני ישראל לאכול לחם עם חותם משה לפני האלוהים. וכי לפני אלוהים אכלו, ולא לפני משה אכלו. אלא לומר לך כל הנהנה מסעודה שתלמיד חכם שרוי בתוכה כאילו נהנה מזיו שכינה. אני רוצה לרדת פה דקה אחת פשוט למטה למטה. לסעודה, לאוכל, להבנה הפשוטה של סעודת צדיקים. גיחזי שוב אומר לאלישע, מה אתן זה לפני 100 איש? יש עובדות, זה לחם שמספיק לאדם וחצי. והוא אומר לו, שמעתי, תן להם, כי כה אמר השם, אכול והותר. ופתאום מוסיף את הבהותר. הבהותר הוא בשבילך, גיחזי, שאתה תראה שנשאר. שתחזיק, שתוכל לשים בארון ולהגיד, כאן היה נס. תארי צריך תקף. תיעוד. אני רוצה ללמד עכשיו ברעב הזה שלא הכמות של הלחם היא זו שתקבע את הפתרון של הרעב, אלא ההתחברות הזאת אל הצדיק האמיתי, לא אל זה שמשקר בסוף ורק אל נאמן ורוצה גם לממש את הרווח. אני רוצה ללמד את העם מה פירוש דבקות בצדיק האמת, כמו שזה נקרא אצל חסידים. אני רוצה ללמד את העם הזה מה הפירוש של איך גם מהגשם, מהאוכל, מהחומר, יוצרים רוחם. את זה צריך ללמוד. אתה גרחזי וגם נאמן, בעצם חיים באותה אווירה. בהתחלה. אתם יודעים שיש כוח לנביא. אבל אתם ממקדים את הכוח הזה, כמו שאמרנו, לשעת סיפורי צדיקים ביום. כששעת סיפורי הצדיקים מסתיימת, צריך לחיות אחר. אוכל לא מביאים מסיפורי צדיקים. זה נכון. ואני באתי לחבש לך. הערך הרוחני שאותו אני רוצה לברר, הוא באמת יסוד הרפואה של כל הבן. האיש הזה שבא מבעל שלישה והביא לחם ביקורים 20 שעורים בסקלונו קרמל קצת, הביא את זה אליי, ואני רוצה לגלות לו את מה שרציתי אני ורבי לגלות לאישה. נכון שיש רק לך ולבנך. תני לנביא. אחר כך תמשיך אליך. ויהיה מבחן העניין. באוכל. בכוח שלי להעלות את החומר. ואת הכוח הזה יוכל להיות לי רק אם באמת אני מעולה מעל החומר. אם אינני מעולה מעל החומר, אין לי סיכוי להעלות. זה תעודת צדיקים. והלחם של האיש שבא מבעל שליש. נדמה לי ש... הדברים נכונים ודאי בהקשר לפרשת הזריע, הנגעים, לסוף המאכלות האסורות שראינו בפרשת שמיני, לדרך אל הפרשה של קדושים תהיו, אבל הם נכונים עוד יותר ערב פסח ובחצי דקה. כמה מרתק. אנחנו מסיימים את ליל הסדר, לא את ליל הסדר כולו, את המגיד, את ההגדה. מסיימים את ההגדה ומברכים ברכה. אף לרפלה, מה הברכה שמברכים? אגב, גם זה נס גדול. כמו הנס הראשון של ההפטרה שכל המסחאות הולכים ביחד, גם הברכה הזו היא אותה ברכה. של כולם. אין גם מילה, אותה ברכה, פתיחה וסוף. ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, ברכת גאל ישראל, אשר גאלנו וגאל את אבותינו ממצרים. והגיענו, תשימו לב, גאלנו וגאל את אבותינו ממצרים. נו, ומה עשינו? מה זכינו לעשות? יצאנו ממצרים. ומה זכינו? הלכנו לקבל תורה? לא. חתמנו על זה משהו. והגיענו הלילה הזה לאכול. ברוך השם. עכשיו אנחנו אוכלים. ואז מה התפילה שלנו? והגיענו הלילה הזה לאכול בו מצה ומרור. כן השם אלוהינו ואלוהי אבותינו, הגיענו למועדים ולרגלים אחרים, הבאים לקראתנו לשלום. וזאת התכלית לא. שמחים בבניין עיריך, זאת התכלית, מה פתאום? ששים בעבודתך ומה נעשה? ונאכל שם! מן הזבחים ומן הפסחים אשר יגיע דמם על קיר מזבחך לרצון, ואז אפשר יהיה סוף סוף לשיר, ונודה לך שיר חדש על גאולתנו ועזות נפשנו, ברוך אתה השם ועל ישראל. כל הגאולה היא לחזור ולדעת להעלות את האוכל. לחזור אל היום שבו אפשר פעם יחידה בשנה לברך, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על אכילה. אין עוד אף לילה בשנה. ציוונו לאכול. תן לנו כבר את הזכות לאכול גם מהפסחים. לא לאכול כי אנחנו רוצים לאכול ככה סתם. בעצם לא תשברו בו. לאכול כי אנחנו רוצים לדעת להעלות את הגשם ולזכור שיש נביא בישראל. לאכול כמו האדם הראשון בגן עדן שהתכווה רק דבר אחד. מכל עץ הגן אכול תוכלי. בא לחבר את העץ אל האדמה, לשיר את השיר הנכון לעשב, לעץ, ולהעלות את האוכל. בא גם את מה לא לאכול. כל הגאולה היא הכוח להתחבר אל אלישע הנביא, לקבל את אותו לחם ביקורים של האיש שבא מבעל שלישה, ולהעלות את הגשם. לא ליפול למראה הסוסים והרכב של נעמן, או למראה שני כיכרות הכסף של גיחזי. להבין שיסודה של הטהרה כמו יסודה של הגאולה היא לא בציפייה ליד שתהיה מונפת מהשמיים ותוריד איזה משהו גדול ותאסוף את הנצורה, אלא במוכנות לרדת אל הירדן, לטהר את עצמי, ואז להיות זכאי ליד שתרד מן השמיים. אין ליל הסדר בלי שקודם כל קיימת את מצוות ביעור חמץ. אין יכולת לאכול מצה ומרור ובעזרת השם פסח בלי בדיקה וביטול וביעור ושריפה וניקוי והגעה למצב שאני זכאי לאכול מצה ומרור. דרך אל הגאולה הזאת של פסח בכלל ישראל ושל האדם הפרטי מהמגעים שלו בפרשת הזריע, היא הדרך שמלמד אלישע את נעמן ודרכו את מלך ישראל, ואת גיחזי ודרכו את כולנו. ולכולנו בעזרת השם, חג טהרה וגאולה שמחה.